אנחנו בפעם הקודמת מה עסקנו? עמדנו על התאריך בשנת 3 של מלכות יהויקים, מלך יהודה בא נבוכדנצר, מלך בבל ירושלים ויצר עליה. דיברנו על, על שתי שיטות בהבנת התאריך על פי השיטה המקובלת בחז"ל במסורה. מדובר פה בשנת 3 למורדו של יהויקים, כלומר אחרי שיהויקים עוד ניסה להשתחרר, 3 שנים עבד ו3 שנים ערד, אחרי ששנים ניסה להשתחרר, אחרי שיהויקים ניסה להשתחרר מעולו של נבוכדנצר, אז מגיעה ההכרעה הסופית. דומני שהשנה היא שנת 327 מספרית, 327 זו השנה, 3,327 לבריאת העולם. נבוכדנצר תפס את הממשלה ב-319, כבש את יהויקים ב-320, 3 שנים עבד, 3 שנים ערד, ובשנה השלישית, אז 326 אולי, 326-27, כלומר 3,326 בפרט העולם. ואז אמרנו שפשט, אבל פשט הכתובים מורה שמדובר בשנה השלישית ליהויקים. השנה השלישית ליהויקים זה באמת לקחת את זה, בשנה הרביעית ליהויקים, רק אז נבוכדנצר עלה לשלטון והתחיל את מסע הכיבושים האזורי שלו והתקרב לארץ ישראל. אז אפשר להסביר בשתי דרכים, אפשר להסביר שבאמת כמו שאומרים, כמו שיש בסדר עולם וכולי, שזה שנה רביעית, אמרנו, שנה שלישית לסוף המרד, זה הכוונה בשנה השלישית. באמת מדובר פה בסדר הרגיל, ב-320 נבוכדנצר מתחיל את הכיבוש, כובש את יהויקים, 3 שנים עבד, 3 שנים ערד, 326-7, זה השנה הזאת שבה אנחנו מדברים. אבל אין מקרא יוצא מדי פשוטו, המקרא ודאי מציג את הדברים באופן אחר, שזה הנקודה הראשונה, שנה שלישית, בשנת 3, יכול להיות שאז מתחילים ההיערכויות וכו', והנקודה הראשונה זה כיבוש ירושלים, ובנקודה הזאת כובש נכבש דניאל, גולה דניאל, וזה ודאי מעמיד את דניאל כראש לגולים. ודאי מעמיד את דניאל כאילו בתחילת הגלות, מעמיד אותו בנקודת הפתיחה של הגלות. לא כמו ההבנה הפשוטה שאמרנו מקודם, שמדובר בשנת 3 למרדו, שזה כבר 7 שנים אחרי שכבר יש מועקת עול זרים, אלא זה נקודת הפתיחה, עוד לפני אפילו שנבוכדנצר מבסס מלכותו, כבר יש פה איזו פגיעה במלכות ישראל, גלות ראשונה, ודניאל הוא חלק ממנה. כך הסביר אבן עזרא, כך הסביר אולי גם המלבים, הסבירו ראשונים נוספים. איך שלא יהיה, ודאי שדברים מוצגים, מעמידים את דניאל בנקודת פתיחה. דיברנו על גלות הכלים, שגלות הכלים מבטלת את תחילת גלות השכינה. תמיד גלות הכלים מבטלת את גלות השכינה, וחזרת הכלים מבטאת את חזרת השכינה. ואז ראינו את השאיפה של נבוכדנצר להביא ילדים מבני ישראל, מזרע המלוכה ומן הפרטומים, מכל המעגלים, בני ישראל, זרע המלוכה, הפרטומים, ודאי שהוא מייחד כל מעגל למעגל אחר. יש בזה מספר הבנות, יש כאלה שאומרים שבני ישראל הכוונה מזרע המלוכה ומן הפרטומים, לכתחילה הוא אוסף רק מן האצולה, מן האריסטוקרטיה, לא בגלל שכישרון שכלי מצוי דווקא אצלהם, אבל יכול להיות ששם זה יותר פותח, איך שלא יהיה הוא מחפש דווקא אצולה, יכול להיות שלא, יש כאלה שהסבירו שיש פה 3 מעגלים, בני ישראל, זרע המלוכה ומן הפרטומים, אבל עדיין יש פה גם תפיסה אצולית מסוימת, כלומר אלה שיאספו מזרע ישראל יחזרו לעשות תפקידים יותר פשוטים, אלה שיאספו מן הפרטומים יעשו תפקידים כבר יותר, אלה שיאספו מזרע מלוכה הם גם עתידים להנהיג את האומה בהמשך. כלומר יש פה ודאי תפיסה שאומנם מחפשת את כל בעלי הכישרונות, אבל עדיין מייחסת אותם למעגל החברתי שממנו הם הגיעו. וישנה כבר תפיסה שלישית גם כן שמובא בראשונים, שלא הוא מחפש, אותו מעניין את זה החוכמה, את הילדים המוכשרים ואת השכל הקדוש ברוך הוא לא שם במקום אחד. כלומר, מזרע ישראל, מלוכה, פרטומים, איפה שלא תמצא, אני רוצה שתביא לי בעלי כישרונות. יש פה באמת, הוא מזהה בקרב ילדי ירושלים חוכמה מיוחדת, בינה מיוחדת, והוא לתתה לפחות סבור שזה כישרון מיוחד, יש באומה הזאת כישרון מיוחד, וזה מה שיכול להעצים את מלכותו. חוכמתם של ילדי ירושלים, של בני ירושלים המסולים בפז, זה מה שיכול להעצים את מלכותו. כסף וזהב הוא לא צריך, עוצמה צבאית הוא לא צריך, ממשלה הוא לא צריך, הוא שולט בכל העולם כולו, אבל החוכמה היא כוח, היא כוח גדול, ונבוכדנצר מזהה את הכוח הזה. ואוסף אותם אליו. הם צריכים לעמוד לפני המלך. בסופו של דבר הם צריכים לעמוד בקריטריונים של לעמוד לפני המלך, ואולי זה איזשהו חיסרון מסוים. יכול להיות שגם זה לא צריך לעניין אותך, מה אכפת לך, אם הם בעלי חוכמה, מה אכפת לך, איך הם נראים. אבל הם צריכים לעמוד בקריטריונים של מלכות. הם צריכים לעמוד בקריטריונים של מלכות, שגם, ש, 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 שגם ההופעה החיצונית היא הופעה מושלמת. זה, אז זה דיברנו בפעם הקודמת. עוד דבר אחד, זה, דיברנו על שיטתו של, נבוכדנצר. נבוכדנצר מקרב אותם אליו. באבותות אהבה גדולים, הוא מתקצב אותם, בצורה גדולה, מפדבג המלך ומיין משתב, לגדלם שלוש, שנים שלוש, ומקצתם המובחרי שבהם יעמדו לפני המלך. ואז ככה נאספו מבני יהודה, דניאל, חנניה, מישאל ועזריה. עכשיו, הנקודה האחרונה שראינו זה, וישם להם שר הסריסים שמות. הזכות לקרוא בשמות זה אדנות. הזכות לקרוא בשמות זה אדנות. פרעה נכו, כשהוא ממליך מלך בישראל, הוא משנה את שמו, נכון? מי זה? דנו של יאשיהו, נכון? נבוכדנצר מחליף שמות. הזכות לתת שמות, נו, זה כבר מתחיל מהאדם הראשון. כשאדם הראשון קורא שמות, אז ויסרהו פרעה נכו וימלך, אחרי שהוא חזת יוחז, וימלך פרעה נכו את אליקים בן יאשיהו תחת יאשיהו אביו, ויסב את שמו יהויקים. יהויקים זה שם מוסב, מאליקים, יהויקים, ודאי ש... אבל זה שם עברי, משמעות עברית שפרעה רוצה לבטא. דרך אגב, זה עדיין החלפת שמות מנומסת. הוא מחליף את זה משם עברי אחד לשם עברי אחר. כלומר, הוא פועל בתוך מסגרת השמות העבריים עם התוכן של המסרים האלוקיים שמונחים יהו וכו', שמונחים בשמות הללו. אדם קורא שמות, כשאדם קורא, כל אשר אדם קרא לו בשמו, זה מה שהוא נהיה. קריאה בשמות זה באמת איזשהו צד של... אדנות, איזשהו צד של בעלות. נבוכדנצר מרחיק לכת בקריאה בשמות, כשהוא קורא בשמות של בשמות יוונים, בשמות בבליים, הוא קורא בשמות בבליים. בכלל הקריאה בשם זה תמיד מבטא, עד היום השם, אני יודע מה, כשילד מחליט לעברת את השם, תמיד הסבא נפגע, כאילו יש בזה איזשהו צד של תמיד זה צד, השם הוא נאחז באיזשהו, מבטא משהו מהותי, והשינוי שלו זה לא סתם שינוי סימנטי, אלא שינוי איזה. הזכרנו אתמול באיזה שיעור, ידידיה האלכסנדרוני, כן, מייסד הפילוסופיה העברית באלכסנדריה של מצרים, כמחווה לניסיון לגשר בין תרבויות, להסביר את עיקרי האמונה הישראלים ליוונים, ולפתח איזשהו שיח מודרני, אמוני, בין התרבויות השונות. אחד מן הדברים זה שגם שמו, הוא משנה עצמו, הוא בעצמו משנה את שמו, מידידיה לפילון, הפילוסוף העברי הראשון, פילון, שם יווני, קלאסי. פה השינוי השמות הוא שינוי שמות קיצוני, הוא מעלה אותם בשמות של, שדרך, מישך, עבד נגו, זה הכל שמות בעלי משמעות בבלית, כסדית. כאשר זה ביטוי מאוד מאוד חריף. הביטוי הכי חריף מגיע לדניאל, שדניאל הוא מכנה בלשצר, שבלשצר זה על שם אלוהיו, בל, אלוהי כסדים, בבל. פה יש קירוב עצום, בניגוד לאחרים שפעלו בדרך אחרת, בניגוד לאחרים ששמו בני מלכים, מי זה היה שם ששם עם קיצוצי בעונות, דני בזק לוקח, כן, סגנון של איזושהי עדנות גסה כנגד הנכבשים תחתיך. פה דווקא יש צורה אחרת לגמרי. יכול להיות שהוא ככה גם פעל עם עמים אחרים. וככה בעצם הוא, זה סוג של שלטון. שלטון המובע בדרך של ידידות. הזכרנו את זה קצת בשיעורים לחנוכה. הסגנון שמופיע אחר כך גם אצל היוונים, שבאמת עשה... הביא תוצאות יפות. המתייוונים היו לא אחוז קטן בישראל, וזה תוצר של הקירוב, של הקירוב היווני, של הידידות, של הנשיקה. זה מה ששמעתי פעם, צבי פעם כינה את זה, מיטת נשיקה. ככה פעם זה. אפשר להמית בנשיקה ואפשר להמית בנשיקה. זה מיטת נשיקה. לפעמים בנשיקה יש סכנה יותר מאשר בנשיקה. הקירוב יוצר מצב שזה. גם סתם, לפעמים מבחינה חינוכית, אני זוכר שפעם התלבטנו. גיסי פעם הלך עם ילדים ברחוב, יש לי גיס פונוביצ'ר, והוא פעם הלך עם ילדים ברחוב, וכשעבר רכב, אז זה הובא, אז הם הביאו איזשהו כעס, שבס, לא עשו מומה, לא, רננה, עשו מומות, אבל הביאו כזה כעס, כעס כזה, לא מומות, לא אדם מאוד בעל מידות טובות. אבל הביאו איזשהו כעס, זעם, פנימי כזה, בשקט, בלחש, כאילו, הוא והילדים הקטנים, כאילו, זה. אז אני זוכר שפעם שאלתי את רב צבי, מה לעשות, כאילו, מה, איך לחנך את הילדים, לשאול שבס, לשאול... אז נסענו, זה היה נסיעה ברכב, אני לא זוכר לאן, מה, אומר הרבנית גם הייתה נשמת העדן, אז הרבנית, אז רב צבי שאלת הרבנית, אנו, חנה, מה עשינו, איך אנחנו, מה אנחנו אמרנו לילדים, איך אנחנו זה? אז היא אמרה, הרבנית אמרה, שאנחנו היינו אומרים, איזה מסכנים, לא לומדו תורה, לא יודעים איזה שבת. אחר כך חשבתי לעצמי, זה באמת יחס הרבה יותר אמיתי. מה אתה כועס? מה יש לכעוס? מה הם יודעים לחיים שלהם? רחמים זה יחס יותר זה. אבל מבחינה חינוכית זה גם הרבה יותר קשה. כי כשאתה מפתח כעס, כשיש יחס של הילד, כשילד כועס, אז זה דיסטנס, זה מרחק. יש ריחוק בין זה שהוא כועס עליו, הוא לא רוצה לדבר איתו, הוא לא רוצה זה. יש ריחוק בין זה שהוא כועס עליו, והריחוק מעמיד את החוטא במקום אחד ואותו במקום אחר. זו הבדלה מאוד משמעותית שמבחינה חינוכית יוצרת מרחק והבדלה מן החוטא. רחמים זה כבר, זה היחס של קרבה. רחינתן, כדהה ועזיזה רחינתן, זה בחינה של אהבה. רחימי זה אהובי, נכון? כדהה ועזיזה רחינתן, כשהייתה גדולה אהבתנו, היינו ישנים. אני רוצים ממני איזשהו מייל, והבעיה היא ש... עכשיו לקחתי, לא ידעתי איך להעביר את זה. גיליתי לאן, טוב, אתה גיליתי את זה, לאן נלחות כל הזמן, כל הזמן של השנת שבתון שלי, מה הולך? אז הרחמים זה משהו, יחס הרבה יותר סימפטי, כבר יוצר הרבה יותר קרבה, אז יש הרבה יותר הזדהות, אז זה יותר מסובך, זה יותר קשה, אבל זה מה לעשות, אולי זה גם יותר אמיתי, אבל זה גם יותר מורכב. ביחס הזה, שעשיו מגיע ליעקב וישחרו, אז הפתרון הוא מאוד מאוד פשוט. אמרתי לכם, עושים את הצוואר כמו שיש, ואופס, נשברות השיניים. אבל כתוב וישקהו, כלומר, יש גם איום מצד הנשיקה, מצד בוא, אדרבה, לקרב. אומר השפת אמת, אין מקרה יוצא מדי פשוטו, הנשיקה מאיימת יותר מהנשיכה. הצילנה מיד אחי, מיד עשיו. חז"ל דרשו מיד הרף אותי שהוא הכי מתנהג עם כמו עשיו. אבל אומר השפת אמת, אני מקרא את זה מדי פשוטו, צריך גם הצלה מיוחדת ממשהו אחי. אני צריך להתמודד עם זה שהוא התנהג איתי כעשיו, אבל מה אני אעשה אם הוא התנהג איתי כאחי? הקירוב. נו, היום אנחנו אוכלים את הפעם. כבר אמרתי לכם אתמול באיזושהי סיטואציה. שהאיום הכי גדול היום על מדינת ישראל זה לא מאויבינו, אלא מידידינו. זה לא דברים משיחיים של איזשהו איש רוח דתי קיצוני פנאט. זה מציאות פשוטה. היום כל אחד, היום החברה הישראלית כולה יודעת שלא בתור איום, אבל הקושי הגדול שלנו זה לא להתמודד עם האיום הערבי, שהוא לא מאיים על אף אחד. אם הם נסו לשוח, נשבור לנו את השיניים. והקושי הגדול היום בלהגיד לא לבד בריתנו, לידידתנו הגדולה, כדי שלא נהיה מבודדים מאומות העולם. אז זה היום הנושא, זה היום השיח. השיח הפוליטי שבא להצדיק את ההקפאה, הוא מתבטא במושגים של תראו לעצמכם ביום שחס ישראל, חס ששלום, מדינת ישראל תהיה מבודדת, ביטחונית, פוליטית, לאומית, איך נתמודד מול האיומים הממשיים, הקיומיים, כגון, איך זה נקרא, כגון איראן וכדומה, הסכנה, הפחד מן הבדידות, הרצון כן להישאר עטוף ומחובק על ידי אלה שנחשבים באמות מידה פשוטות לבני בריתנו. אז כך הוא מתנהל, ודניאל רגיש מאוד לדבר הזה, אולי דניאל מאוד רגיש לדבר הזה כי דניאל חטף הכי הרבה. דניאל הוא חמוד, הוא יודע את זה, בטח נבוכדנצר יודע את זה, והחמידות שלו, דניאל הוא חמוד אוניברסלי, כולם, אני הלחץ שלי, דניאל, איך מחבים את זה? דניאל הוא חזל אומרים עליו שקרא שלוש פעמים נקרא איש חמודות, איש חמודות, איש, זה חומד פנימי כזה. רש"י אומר איש חמודות, איש טהור, איש טהור. כלומר, זו טהרה פנימית, נקי משיגים פנימיים, שגם אלה ניכרים באישיותו. הוא נקי גם משיגים חיצוניים. אני חושב שמסתום הזה גם היה נקרא ביפה טוב, ביפה מראה, ואין בו מום וכו' וכו' וכו'. זה מן הפנים אל החוץ. בורחה מחמד לך, אומרים חז"ל, תורתך מחמדת לך, דורך מחמד לך, פמליה שלו מחמדת לך. יש כזה שהמלך מכבד אותו, אבל הפמליה שלו אינה מחמדת אותו. אדרבה, דווקא כאלה שהם חמודים אצל המלך, הפמליה של המלך, אלה שעד היום היו עקובים אצל המלך, דווקא הם נרתעים מהם. יש כאלה שהפמליה של המלך מחמדת אותם, אבל המלך לא מחמד אותם. הוא כולם מחמדים אותו, כי חמודות אתה לי. בני דורו מחמדים אותו. אין בדניאל שום ביקורת, אין בדניאל שום נבואת פורענות, שום כלום. דניאל רק סופי ישועה, מוביל אותנו ככה אל העתיד השלם, הנהדר, הנאמנות של דניאל לחבריו, עוד נראה את זה בהמשך, גם כלפי, והוא כובש, הוא כובש, יש לו חיוך כזה שאיתו הוא כובש. אומרים שיהיה, אמרתי לכם, עשו לכם איזה משהו, המגיד המזריץ נתן לדמור הזה, כן, במתנה חיוך שאיתו יוכל לקנות את כל העולם. ככה היה מקובל כזה. אחר כך אומרים שהחיוך הזה ככה עבר בירושה, אצל כמה הדמורים. על החיוך... בחב"ד זה מסופר, נדמה לי, אני מבין על הרב מרש, על הרב מרש אומרים לו שהיה לו כזה שמח, אצלו זה מאוד בעיה לו שמח, זה חיוך ביידיש, שהיה לו כזה חיוך כזה מאוד. ואז שאל אותו פעם, בנו שאל אותו פעם, השמח הזה זה עובר בירושה, כך הוא שאל אותו. אז הוא ענה לו, אז, כאילו זה משהו, משהו גנטי כזה שנמצא בפנים של המשפחה, שעובר בירושה. אז הוא ענה לו, ש... ענה לזה ביידיש, אבל הוא אמר שהמילים הם, התרגום הזה שענה לו, לנשמה כללית יש חיוך כזה, לנשמה של אצילות יש חיוך כזה, ואומר גם ביטויים פנימיים, שבעצם החיוך הזה הוא שייך לאיזושהי מדרגה רוחנית, הוא לא שייך לאיזושהי מדרגה חיצונית. מה שמושך את דניאל זה איש טהור, כך רש"י פירש, איש חמודות, איש טהור. זה מה שמושך בדניאל, ודניאל מודע לזה, ודניאל סופג את זה, דניאל נקרא בלשצר. הוא מרגיש איזה קירוב נורא, והוא קיבל על עצמו שלא להתגאל מפתבג המלך. עד כאן הגענו בפעם הקודמת, ורצים קצת טיפה להעיר על הדבר הזה. דניאל, שני דברים אני רוצה להעיר על ההחלטה של דניאל שלא להתגאל בפתבג המלך. וישם דניאל על ליבו, זו החלטה פנימית, בלי הרבה מומות. זו החלטה פנימית, אצל דניאל הכל בכלל מתחיל מבפנים וחוצה. וישם דניאל על ליבו, אשר לא יתגאל בפתבג המלך וביין משטח. זה החלטה. עכשיו, דניאל בעצם, בטח אם הוא הראשון לגולים, הוא הראשון שבעצם מתמודד עם מערכת יחסים אוהדת עוינת. כלומר, עם מלאת אהבה, מלאת קרבה, מלאת חיבוק, עד כדי שימת שמו של אלוהיו עליו. הוא מכנה אותו בשם בן שצר. זה מלחיץ, זה מלחיץ. מתחיל אתמול שיעקב, שיא הלחץ של יעקב זה דווקא בסיום, רגע לפני שהוא נפרד מעשיו, שעשיו אמר לו בוא נלך ביחד, בוא נלך יחד, בוא נחזור ביחד הביתה, שלובי זרוע. אז מאז ומעולם, תמיד אחד האיומים, המיוחדים בגלות היה הקרבה אל המלך. אותם יהודים שנבחרו לעמוד במחיצת, בין אם זה יהיה פרחי, בין אם זה יהיה דון יצחק אברבנאל, בין אם זה יהיה רבי שמואל הנגיד, כל אלה תמיד שעמדו ככה בקרבה לממשלה, תמיד הקרבה גם הייתה מאיימת, תמיד הם היו צריכים, תמיד הקרבה דרשה איזושהי הזדהות שלא מתאפשרת, היהודי חייב להישאר שונה. היהדות בגולה, אחד המבחנים שלה, זה אם היא מסוגלת לשמור את עצמה, להישאר נאמנה לדרכה. המבחן הכי קשה לנאמנות היא בשעה שמוצע לפני היהדות איזשהו חופש. נו, יודעים כמה גדולי ישראל שחששו מן האמנסיפציה ומכל חופש הזכויות כמה חששו מן הדבר הזה. ראינו לאן נדרדרה האומה כאשר ניתנו לה כל מיני, נשברו כל המחיצות. מה זאת אומרת? גדולי ישראל חששו משבירת המחיצות. כן, כשנפוליון הבטיח כאלה הבטחות גדולות וכו' וכו', רבים גדולי ישראל חששו מנפוליון, כלומר מההבטחה שלו לחבק את האומה הישראלית, להחזיר לה את... זה איום. בעצם דניאל הוא הראשון שחווה את זה על בשרו. דניאל, אין מסורת, שנבין את הדבר הזה טיפה. אנחנו היום, ישלחו אותנו לגלות וכו' וכו', התחילו זה, יש לנו מסורת של 2000 שנה, איך חיים עם איומים, איך חיים עם נשיכות, איך חיים עם נשיקות. אבל לדניאל אין מסורת בדבר הזה. אין מסורת. פעם ראשונה שיהודי גולה עומד מול תחנה כזאת שמשעבדיו השולטים עליו מקרבים אותו בכאלה אבותות אהבה, בכל כך הרבה הערכה והרצה, מה לא נותנים לפניו? זה מבלבל. זה מבלבל, אבל לדניאל, החושים של דניאל, הסנסורים הרוחניים של דניאל, הם ברורים, הם ברורים. זה קריאת כיוון. דווקא בסיטואציה הזאת הוא לא מתגאל בפדבג המלך. בין אם אמר שפדבג המלך היה איזשהו צד של איסור, של בשולי עקום וכו' וכו', דבר שוודאי יש מקום להקל. בין אם אמר שיש באיזשהו צד של עבודה זרה, שאז זה יותר מובן אולי ההימנעות שלו, אבל הפשט הפשוט הוא, מה שאמר הבאנו פעם קודם את הגמרא ביומא שאומרת, שדניאל גזר על שמנן. גזירת שמנן, המניעה משמנן של הגויים, זה דניאל. מה הבעיה בשמנן? שמנן זה משום יינם. יינם זה משום חתנות. חתנות זה משום דבר אחר. עבודה זרה. כן? יינם זה לא בגלל יין נסך. גזירת יינם היא נובעת קצת מיין נסך. לא להתבלבל, יין נסך זה דבר אחד. יין נסך זה יין שנתנסך לעבודה זרה. גזירה על יינם היא מורכבת משני דברים. גם מצד חשש יין נסך שבו, אבל גם כשוודאי לנו שאין יין נסך, יש גזירה על סתם יינם. למה? יין זה הכי מקרב שיש. משתה. משתה זה דבר הכי מקרב שיש. גזירה על יינם זה הכי קרוב שיש. זה הצד הבא, זה חתנות. חתנות זה עובד אזורי. ויצמד ישראל לבעל פאור. כן, ההצמדות לבנות מדיין הובילה לזה. זה. אז יש גזירה רחוקה. דווקא היא מיוחסת לדניאל. הגזירה על שמנם, הגמרא בעובדיה זרה מייחסת לדניאל. דניאל גזר על שמנם. כלומר, את הריחוק הכי גדול, שמנם ופיתם, בת עכו. הריחוק הכי גדול, הריחוק הכי גדול מן הגויים, בגזירה הלכתית, חברתית, פשוטה, שבא לידי ביטוי באיסור פיתם ושמנם. לכן זה נשמע משחק ילדים, כן? איסור פיתן ושמנן. טוב, זו גזירה כל כך רחוקה שלא התקבלה, לא עברה, לא פשטה, כלומר, אבל אנחנו רואים שזה הרחקה, זה אדרבה, עובדה שלא פשטה, זה מראה עד כמה היא הרחקה. אבל תדעו לכם, שמי שחי בחוץ לארץ, פיתן, יינה וכו', זה עסק ביש. כאילו, גם פיתן, לא, זה שתי גזירות שלא, פת אקום זה חומרה, זה לא דבר שהוא ממש, זה חומרה. כתוב בסרטים מתשובה, כולם רואים שהחמירו בדבר הזה. אבל שבז שבוצעים, ראוי לפצוע על פת שיבדה לא פתק, אומר, זה חומרה, זה לא... דניאל הוא סמל ההרחקה הכי גדולה מן הגוי. להגיע להרחקה, זה התגובה הספונטנית שלו לקירוב. עכשיו, את ההרחקה הזאת הוא יעשה בנחת ובעדינות, ולא ב... אבל אז הוא יכול להיות שאפילו שהוא מוכן למסור את הנפש הזה. אבל לא את הדגל הזה הוא יניף. הוא לא יניף את הדגל הזה, הוא יעשה את זה בדרכו שלו, בדרך החמודה שלו, בדרך הנעימה שלו. וגם כשזה לא ילך לו אצל השר, אולי זה ילך לו צמל צער. אבל זה ברור לו. גם הוא יצטרך לשלם על זה במחיר חייו. הוא לא יתגאל בפדבג המלך. מניין זה צץ הדבר הזה? הייתי הערה יפה שיר הרב אריאל. אני חושב שהיא הערה נכונה. אולי צריך לחזור שתי דורות אחורה. לחזור שלוש דורות אחורה. שתי דורות אחורה. שלוש דורות של מלאכים אחורה. עוד שם מלאכים. לחזור ליושיהו. רגע לפני הגלות, רגע, בכלל, בכל התקופה האחרונה של מלכי ישראל, יש מפעם לפעם הופעות של מלאכים שמתארים את הארץ. מתארים אותה רוחנית, מתארים אותה חברתית. הופעות שלא מצליחות. יש תחושה שהן נותנות איזשהו תקווה, איזשהו זה, ובסופו של דבר לא תפסות. לא מצליחות. חזקיה, כבר נגזרה גזרה בימיו. מנשה בנו לא התיר כמעט זכר ממה שחזקי עשה, והגזירת החורבן והגלות הולכת ומעמיקה. רגע לפני הגלות מופיע יושיהו. יושיהו זה מלך, מלך שדרכו היא דרך מופלאה. הוא מטהר את הארץ, לגמרי, לגמרי. הוא מטהר את הארץ חברתית, מטהר אותה מוסרית, מטהר אותה רוחנית. הוא נלחם מלחמה עיקשת בעבוד אזור וכדומה. יושיהו הוא באמת סמל, יושיהו זה מותיר תחושה עצומה של פספוס. איזה מהפכה יושיהו לא עשה, וזה לא עזר. זה לא עזר, בסופו של דבר הארץ גלתה. כבר בניו אחריו לא הולכים בדרכו. כלומר, נראה שהמהפכה הרוחנית של יושיהו היא מהפכה, היא אפיזודה חולפת. היא לא מותירה שום רושם. היא לא הצליחה לבטל את הגזירה. היא לא הצליחה אפילו ליצור דפוס חיים חדש. בנו של יהושיהו, יהואחז, כבר הולך הולך לקצה השני. איך כתוב שם במלוכים? וכך אמר את יואחז בן יושיה, והמשיכו אותו והמליכו תחת אביו. בן 23 שנה יואחז במולכו, ושלושה חודשים הלך בירושלים, וכו' לוויה עשרה בני השם, ככל שרסו אבותיו. איזה יפותה. האבא שלו היה צדיק של הצדיקים, אבל ככל שרסו אבותיו, הכוונה היא רוב אבותיו. הסגנון המקובל במשפחה. יושיהו הוא יוצא דופן, הוא חריג. גם אחר כך בא יהויקים, גם הוא עושה את הרע בעיני השם וכו'. זה הסגנון. יושיהו לא, 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 זה. יש דבר מעניין במלכים, מלכים מצוין, שאחד הדברים שזרזו את יושיהו זה הספר שמצאו. זה במלכים זה מצוין כאחד הנקודות הראשונות שאולי אפילו גרמו את המפנה. כתוצאה מהספר שכתוב בו דברים כל כך קשים, אז הולכים לחולדה הנביאה. חולדה הנביאה גם היא אומרת נבואה קשה מאוד על גורלה הצפון של האומה, וזה כאילו מחולל מהפך. מאופן הופעת הדברים במלוכים נראה כאילו המהפך הוא איזשהו ניסיון להינצל מן הגזירה הקשה הזאת. בדברי הימים זה מופיע אחרת. בדברי הימים מציאת הספר מופיעה הרבה אחרי שכבר התחיל המהפך של יושיהו. כלומר, לא איזשהו ניסיון להציל את המצב. אדרבה, אחרי שמתחיל כל המהפך, אחרי שמתחילה כבר הארץ להיטהר מבחינה רוחנית, מבחינה חברתית, מבחינה מוסרית, אחרי כל זה נמצא הספר עם החזון הכל כך נורא, חזון הקץ הכל כך נורא שעומד להקיץ על האומה. אמנם לא יקרה בדורו, אומרת חולדה, ולא יקרה בדורך, מחמת צדקותך, אבל זה יקרה אחריך. כלומר, אדרבה, דווקא אחרי שהוא פועל, כל מה שהוא פועל מתברר שזה לא יועיל, והוא ממשיך בפעולתו. נו, אז מה מגמתו בלהמשיך בפעולתו? טוב, יש מגמה אחת מאוד מאוד פשוטה. זה אמיתי, אמיתי לחיות בצדקות, אמיתי לחיות בטהרה, אמיתי לחיות בקרבת אלוקים ולא בעבודה זרה. והיא ב-18 שנה למלך יושיהו, שלח המלך את שפן בן עצליהו בן משולם הסופר בית השם לאמור, במלכים ב', חב ד', חב ב', עלה אל חלקיהו הכהן, ואיתם את הכסף, ומובן את השם, אשר עצפו שם רב חולה, ויתנו אותו לעושה המלאכה, ואז מתחילים באמונה הם עושים, וכו'. ואז ככה, ויום חלקיהו הכהן הגדול, על שפן הסופר, ספר התורה מצאתי בבית השם, ויתן חלקיה את הספר אל שפן, ויקראהו. ויבוא שפן הסופר אל המלך, וישב את המלך דבר, ויאמר, התיחו עבדיך את הכסף ונצא הבית, ויתנו על ידי עושה המלאכה וכו'. ויגד שפן הסופר למלך, ספר נתן לי חלקיה הכהן, ויקראו שפן לפני המלך. ויקשמו המלך את דברי הספר התורה, ויקרא את בגדיו, ויצב המלך, הוא גילה כמה הם רחוקים מן זה. ויצב המלך את חלקיה הכהן, ואת אחיקם בן שפן, ותחבור וכו'. לכו ודרשו את השם בעדי, לכו דרשו את השם בעדי ובעד עם הזה ובעד כל יהודה על דברי הספר הנמצא הזה, כי גדולה חמת השם אשר היא נצטה בנו, על אשר לא שמעו אבותינו דברי הספר הזה וכו'. ואז הם הולכים אל חולדה הנביאה, והיא יושבת בירושלים, וידברו אליה, ותאמר אליהם, כה אמר השם אלוקי ישראל, אמרו לאיש אשר שלח אתכם אליי, ליושיהו, כה אמר השם, הנה לי מביא רעי למקום הזה ועל יושביו את כל דברי הספר אשר קרא מלך יהודה, תחת אשר עזבוני ויקטרו אלוקים אחרים ויקטרו לאלוהים אחרים, למען עשני בכל מעשה ידיהם, ונצטח חמתי במקום הזה לא תכבה. ולמלך יהודה שולח אתכם לדרוש את השם, כה תאמרו אליו, כה אמר השם אלוקי ישראל לדברים אשר שמעת, יען רך לבבך בניגוד לקשלה, ותיכנע מפני השם בשומחה את אשר דיברתי על המקום הזה, ולשלב להיות לשמה ולקללה, ותקרא את בגדיך, ותבכה לפני, וגם אנוכי שמעתי נאום השם. לכן אני אוסיפך על אבותיך, ונאספת את קיבותיך בשלום, ולא תראה עיניך בכל הרע אשר אני מביא על המקום הזה. אבל הגזרה נגזרה. ואדרבה, ואז הוא מגביר ביתר סט את עבודתו. בדברי הימים בכלל מציאת הספר מופיע בסוף, כאילו לא.
מה זה נגזרה גזרה?
יש מצב שנגזרה גזרה. יש מצב שנגזרה גזרה. כשנגזרה גזרה, הקדוש ברוך הוא אומר, עכשיו אני משנה את הגזרה. כשנגזר מבול, הקדוש ברוך הוא נתן, הקדוש ברוך הוא הזכרנו את זה בשיעור בישמיר הסלושן, כתוב במבול, איך כתוב? הנני מביא את המבול מפניהם. אז השער יש כותב, הנני מביא את המבול מפניהם, השער יש כותב, שזהו, כל הדרכים לתיקון עולם שקיימים בידי האנושות, בוזבזו, גמרנו, האנושות כבר דרדרה את העולם למצב כזה שכבר היא לא יכולה לתקן אותו. אז אני אתקן אותו. הנה אני מביא את המבול מפניהם, אני מביא את המבול כדי להציל את העולם מפניהם. אני מביא את המבול כדי להציל את העולם מפניהם. גם כשקדוש ברוך הוא מביא את הגלות, הוא מביא את הגלות בשביל להציל את האומה. הגלות בעצם היא תהליך הבראה, היא תוכנית הבראה אלוקית. קשה, כואבת, נוראה, היא תוכנית הבראה אלוקית. דרך אגב, גם אותה אפשר לבזבז. גם את תוכנית ההבראה אפשר להרוס, אפשר לא לצמוח ממנה, אפשר לקל... כשמגיעים אל הגלות, עומדים בתחנת משנה, אפשר עכשיו להיפרד סופית בקדוש ברוך הוא? אפשר, ואפשר... זה צומת דרכים. הגלות היא צומת דרכים. בשעה שאנחנו יוצאים לגלות, בשעה שאנחנו נחרבים עד היסוד, אפשר להיפרד. כשקדוש ברוך הוא נותן לנו ספר קריטות, אפשר לקחת את הספר קריטות הזאת ולומר לקדוש ברוך הוא, נו, אתה נתן לנו ספר קריטות? שלום, להתראות, ללכת לאיבוד. טוב, אי אפשר לעשות דבר כזה, כי הפירוד הטוטלי שבין האומה ולוקח זה דבר שלא ייתכן. אבל אפשר להעמיק את הפירוד, אפשר להבין את משמעותו של התמרור הזה ולהתחיל מסלול חדש. כשיושיהו מחולל מהפכה רוחנית, בעצם הוא מניח את היסודות לכך שהאומה תפרש את הגלות בצורה הנכונה. יושיהו לא מסוגל כבר למנוע את הגלות. השבר כל כך גדול, החיים הלאומיים, מבאר הרב במהלך הידיעות, כבר כל כך הידרדרו. כלי המשחטה, כלי השחיתות של עבודה זרה ובנותיה כבר כל כך מוטמע בחיים הלאומיים, בחיי המלכות בישראל, בחיי האומה בישראל, שאת זה כבר אין שום דרך לשנות אם לא פשוט לבטל עד היסוד את החיים הלאומיים, להשחית טוטלית את מלכות ישראל ולגנוז את כל חזון המלוכה בליבם של צופי ישועה טהורים. זהו, אבל תכלס, בשטח, אין מלכות ישראל. מלכות ישראל הולכת ומתכווצת, מתכווצת עד נקודת הלב הפנימית של צופי ישוע יותר תיאורים, ששמה הם מאבדים מחדש את הציור איך תראה מלכות ישראל העתידית, האידיאלית וכו'. אבל בפועל לא נותר זכר. עד היסוד, עד היסוד מושבט את האידאה הלאומית שלנו, הסגנון החיים הלאומי שלנו, ועם זה הכל. זה כמו זה טיפול כימותרפי נורא שמרסק את הגוף, ואת כל מה שמתפתח בו. עכשיו, את הטיפול הזה אפשר לשרוד, ואז נפטרים מן המחלה, הטיפול הזה יכול לרסק את הגוף ולא לשרוד אותו. טוב, גלות ודאי תפעל את פעולתה. פה הקדוש ברוך הוא המרפא. פה רופא כל בשר, הוא זה שפועל את הפעולה. אבל עדיין ישנה משמעות גדולה למה אנחנו עושים הגלות. איך אנחנו מתייחסים אל הגלות? איך אנחנו מתייחסים למכה אלוקית כואבת? יושיהו מניח את היסודות ליחס הנכון. נראה את זה כבר ביחוניה, יחניה המלך, אחרי יהויקים. כשיחוניה המלך שמגיע נבוכדנצר, הוא יכול לצאת למלחמה, הוא יכול. אבל הוא יכול גם להפנים שזהו. הקדוש ברוך הוא החליט אחרת. וזה פלא שבאמת ירמיהו, איזה נבואות קשות יש לירמיהו על יחוניה. על איזה נבואות קשות יש לו עליו, גבר לא יוצלח, לא תהיה לי לחותם וכו' 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 וכו'. אחרי שנתיים, שלוש, לא יודע, חצי שנה, שנה, לא יודע כמה פרק הזה, כבר ירמיהו מתגעגע עליו, דודאי תאנים טובות, אני עתיד עוד להפריח ממנו וכו'. מה שחל מפנה, יש תיאור נורא, שכמה שנים אחר כך, בתחילת יחזקאל, תיאור, אני חושב שהוא מבטא איזשהו מפנה. אמנם התיאור הזה מתרחש כמה שנים אחר כך, אחרי הפרק שבו אנחנו עומדים, אבל זה תיאור שמחולל את המפנה בהמון. אנחנו עסוקים במפנה שחל אצל היחידים, ילדי ירושלים המסולאים בפז. יחזקאל, פרק א' ביחזקאל הוא פרק מופלא. כתוב ככה, יחזקאל מתפרץ, פותח. ויהי ב-30 שנה, ברביעי, בחמישה לחודש, ואני בתוך הגולה על נהר כבר, נפתוחו השמיים וערב אורות אלוקים. זה אולפן דינמי כזה. ככה, זה, הוא מתפרץ לחדר החדשות, וזה. אני אומר מתפרץ כי חז"ל מירים הזה, שהוא 30 שנה למה, מו, מ, 30 שנה למה, למי, למה, איפה אנחנו עומדים? 30 שנה לבריאת העולם, למתן תורה, ליציאת מצרים, למלכות מי. מה זה 30 שנה הללו? אז אומרים אומרים המפרשים, אומרים הראשונים אומרים, שעכשיו, כאילו, הכתוב קוטע אותו. אופס, תירגע רגע, תירגע. בחמישה לחודש, היא השנה החמישית, לגלות המלך יויכין. בוא נעשה רגע סדר. אז מה זה 30 שנה? 30 שנה זה 30 שנה ליובל, וכו' וכו' וכו'. הוא מתפרץ עם החדשה שלו, עם החדשה המרעישה שלו, רגע, איפה אנחנו עומדים בכלל על, 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 על סדר הדורות? איפה אנחנו עומדים על לוח הזמנים? אז הכתוב קוטע אותו. הכתוב קוטע אותו. שנייה, לא, לא, לא. מה השעה? אתה נכנס עם החדשות, אבל אתה יודע, חדשות זה שעה 8, אתה יודע איפה אנחנו עומדים. אז אנחנו נמצאים בשנה החמישית לגלות המלך יויכין. כלומר, זה כבר כמה שנים, זה עוד בערך 5 שנים מהתקופה שבה אנחנו עומדים. אלא אם כן אומר ששנת 3 זה ממש בהתחלה, ואז תוסיפו עוד 7 שנים. כבר 11 שנה אחרי. אבל עדיין אני חושב שמה שהתרחש בפרק הזה הוא רלוונטי למה שהתרחש אצלנו. כתוב ככה, ואז הוא מתחיל עם ויראה מאורות אלוקים. נו מה? היו היה דבר השם אל יחזקאל בן בוזי הכהן. כאילו שני הפסוקים הללו זה הפסוקים של הכותב המקראי. הכותב המקראי. אני כבר נשמע ממש כמו איזה מבקר. אבל ככה הוא אומר רש"י, ששני הפסוקים הללו כאילו קוטעים את הזה. והיא ב-30 שנה ברבי, תראו איך ספר יחזקאל, הפתיחה הזו, פתיחה מבולבלת כזו. כאילו מבולבלת. אני חושב שזו הופעה כל כך אמיתית, כל כך חיה. והיא ב-30 שנה ברבי, ב-5, ואני בתוך הגולה, כבר נפתחו שמיים והיה מראות אלוקים. נו, מה ראית? שנייה, תעצור. תעצור, שני פסוקים שמסדרים. פסוק ב' וג' עושים סדר. ב-5 לחודש היא השנה החמישית לגלות המלך יויכין. היו היה דבר השם אל יחזקאל בן בוזי הכהן בארץ כסדים על נהר עקבה, ותהיה עליו שם יד השם. כן? יחזקאל, דבר השם, הכוונה היא, יחזקאל נועד להיות נביא. זה דבר השם. ותהיה עליו שם יד השם וכו'. ואז, טוב, סיימת עם הסדר? תודה. תן לי להמשיך לזרום. וערב, הנה רוח שערה בא מן הצפון וכו'. בעצם פסוק ד' זה ההמשך של פסוק א'. וערב מראות אלוקים, ואז מתפרץ זה שעושה סדר באולפן הדינמי, ושני פסוקים הוא מצליח לעשות סדר, לקבוע מה השנה המדויקת, מי המדבר, יחזקאל, מה יד השם הייתה עליו וכו'. ואז הוא מצליח בדיוק שני פסוקים להחזיק מעמד עם הסידור הזה, ואז יחזקאל חוזר ומתפרץ. והרן הבין רוח שרה בא מן הצפון, ענן גדול וכו' וכו' וכו'. וככה קורה, ככה מתפרץ כל פרק א' של יחזקאל. אני קצת מבליט את ההתפרצות הזאת, כי כל הפרק הזה הוא פרק פרוץ. הוא פרק שבו יחזקאל פורץ גדרות עולם. יחזקאל פורץ גדרות עולם. זה לא נבואה. כל פרק א' יחזקאל זה מראות אלוקים. נוגה לא סביב, אין החשמל, דמות ארבע חיות, זה מראיהם, דמות אדם, ארבע פנים, רגליהם, רגל עגל, ידיים, חשמלים, חיות, אופנים, בנושא החיות, ינשאו אופנים, נוגה, אש, חשמלים. מה זה? ככה, עד סוף א', זה תיאור מראות. אין לנו דבר כזה. אין דבר כזה. בסוף פרק א', ביחזקאל, אז אין החשמל, מראה אש, סביב, קשת וזה, ויפול על פניי וישמע קול מדבר. ויאמר אליי בן אדם, עמוד על רגליך, ואדבר אותך, ותבוא ברוח, ותעמידני על רגליי. בן אדם, אני שולח אותך. עכשיו מתחילה הנבואה. נבואות יחזקאל מתחילות בפרק ב'. פרק א' זה פרק של התפרצות. זה לא ברור מה קורה פה. כל הפרק הזה לא ברור. כל עניין של פרק. זה גם לא שייך לסדרי הנבואה. מה הוא מספר מה הוא רואה? מה, זה הופך אותו לנביא יותר טוב? וכי נביא תלוי במראות? מראות זה שייך לכישרון רוחני אחד. נבואה זה כישרון רוחני. אי הוא עדיף מיני, הוא עדיף מיני. על דניאל, לעומת חנניה מישל, לעומת חגי, זכריה ומלוכי. נאמר שהוא עדיף מהם, הם עדיפים מהם. הוא עדיף מהם שהוא ראה את המראה הגדול והם לא ראו את המראה הגדול. הם עדיפים ממנו, אומרת הגמרא, במגילה שהם נשתלחו, הם נביאים, והוא לא נביא. אתם רואים שאפשר לראות מראה גדול ולא להיות נביא. אפשר להיות נביא ולא לראות מראה גדול. זה לא קשור אחד לשני. זה רוח הקודש, זה נבואה, זה כוחות שונים, זה לא כל נוגע אחד לשני. מה יחזקאל פה נותן איזשהו חז"ל אמרו איזשהו ביטוי כזה, שנראה כמו בן כרך שבא לעיר. נראה כמו בן כרך שבא לעיר, פתאום רואה את העיר הגדולה, מתאר, וואו, איזה אוטובוסים, שתי קומות, אוטובוסים, שתי קומות, זה. כמו שילדים שלי באים לתשע שבת בתל אביב. ככה מצפצפים מגדל גדול, זה אתם? זה קטן עליכם כל הדברים האלה. אבל זה חז"ל אומרים לך, כמו בן כרך שבא לעיר. בלשון הזוהר הקדוש כתוב דבר הרבה יותר נורא. מיך זה כמאן דלא שלם בדעתו. נראה כאחד שלא שלם בדעתו. מה הוא מפרט? כתוב שראתה שפחה על היום אשר לא ראה יחזקאל בן בוזי הכהן במראה נבואה. כוונה למראה הזה. קודם המראה הזה. ראיתם פעם, מצאתם פעם איזשהו קונטרס בגנזה הקהירית, חתום בידי שפחה על הים, מה שהיא ראתה? ראתה, ושאף אחד לא דיבר. ובו מה היה אומר? מי שיודע, לא מדבר. מי שמדבר, לא יודע. ככה אומר על המקובלים, מי שיודע, לא מדבר. מי שמדבר, לא יודע. ככה, סיף כל מיני מקובלים שהיו מדבר. עלו זה משולם פעם, אמר רב שלמה, אמר רב שלמה, פישר אמר פעם, שתי אומרת הוא מקובל, זה הכל ילקוט שמועיני, הכל ילקוט שמועיני, כאילו, מי שיודע לא מדבר. הדיבור יתר הזה בחז"ל, יש עליו ביקורת. מה זה הפרק הזה? מה עושים עם הפרק הזה? איך בולעים את הפרק הזה? מה זה, איזה? מה זה הפרק הזה שמראות אלוקים? לכן כל כך הבאת את ההתפרצות, הוא מתפרץ. בקושי נותן איזה תאריך, תאריך שמתייחס ליובל, אנחנו אין לנו שום מושג מה אנחנו עושים איתו, ובערה, קוטעים אותו, אומרים, רגע, יחס כאילו נביא, הייתה עליו יד השם, זו השנה המדויקת, חמש נגדו יחין, הפרק הזה כולו התפרצות אל הקודש, כך הוא נראה. אז בספר בריס הלוי, של שלמה לוי אל קבץ, על פסח, הוא מביא פשט נורא בפרק א' ביחס כאילו. הוא אומר כך, אחרי שהוא מביא את כל הקושיות על יחזקאל, דברי הזוהר הקדוש, מי יחזיק את מנדלו שאני בדייסה וכו', הוא מביא את דברי הזוהר הקדוש על יחזקאל, והוא אומר ככה, שכשהעם נמצא בגלות, כשהעם יוצא לגלות, נמצא על נהר כבר, ממש שם ישבנו גם בכינו וזוכנו את ציון, נמצאים בנקודת הכרעה, נמצאים בנקודת הכרעה. אם הקדוש ברוך הוא עזב אותנו, אז גמרנו, גמרנו, נפרדים הקדוש ברוך הוא. אם הוא עזב אותנו, אנחנו עושים אותו מה אפשר לעשות. טוב, זה לא יקרה, זה לא יקרה. גם אם נחליט ככה זה לא יקרה. אבל זה יעמיק את הגלות, זה יסבך את הגלות. דרך אגב, זה יקרה. ניסה אנשים נוכריות. ניסיית אנשים הנוכריות בסוף גלות זה בדיוק איזושהי בחינה של פספוס הגלות. פספסנו את, במקום להוציא מהגלות את מה שהיינו צריכים להוציא מנה, פספס נשים נוכריות. כמו המעשה שמביא הזוהר הקדוש מהבן שאביו שלח אותו לגלות, אז מה הוא עושה בגלות? במקום לעשות שוב בגלות, הולך אצל זונות. זה מה שהוא עושה בגלות. כן, במקום למצות את ברכת הגלות, הוא הולך ונדבק בכללת הגלות. אומר הזוהר הקדוש דבר נורא. ישראל עמדו במצב שהיו מיואשים. מיואשים מקרבת אלוקים. מיואשים. יש ברוך עזב אותנו. ואז ביחזקאל אומר להם, אז מה אתם מיואשים? תראו מה קורה. אני רואה מראות אלוקים. השמיים נפתחים. הקדוש ברוך הוא בא להצית אתכם לגלות. הוא וכל צבאו עמו. אם הקדוש ברוך הוא, יוצא לגלות, אתם מבינים ששום דבר לא נשאר במקום, אתם מבינים שהכל, איך כתוב שם? זה הכל שם במאמר הזוהר, זה שמובא בספר בריס הלוי. הוא אומר שם שהוא מביא, כמו שכתוב אצל משה, ויצא משה לקראת חותנו. נו, אהרון וזה ראו את משה יצא, יצאו גם כן, אהרון, אלעזר, איתמר, רואים את משה יצא, גם כן יצאו. נו, רואים את משה יצא, כל ראשי השבטים יצאו, ראשי השבטים, כל ראשי כנישתא, כל בתי אב, כל ראשי אבות, כולם יצאו, נמצא שכל ישראל יצאו לקראת, לקראת יתרו. זה כובד. היה פעם יהודי בירושלים, תנתחו לכם מופלא. גאון עולם. מאוד מיוחד ככה. בישראל, זאב גוסמן, הקונטרסי שיעורים. הוא בעיקר התפרסם בזכות, הוא היה אומר שיעורים של 9 שעות. בזקנוסה, כבר שלה לו כוח, בגיל 90 משהו, הוא היה אומר שיעורים של 4 שעות, 5 שעות, שיעורים קצרים. אבל שיעור בצעירותו שהיה בין 70-80, היה שיעור של 9 שעות, עם הפסקה של חצי שעה באמצע. אתם מתבחינים אחרי שעה, שעה ורבע. אבל 9 שעות היה אומר שיעור. אתם רואים, הקונטרס זה שיעורים. זה שיעור של 9 שעות. אתם יודעים מה זה הקונטרס זה שיעורים? שיעורים מאוד ארוכים. נו, הספר כחול כזה נמצא שם על שעה בסן, אבל יש, אולי עוד יצא. יש לו בבא קמא, על קידושין, יש לו... שנה הבאה, לא, יבואו גם... כל, יש פתיח, יבאר עניין זה וזה, יבאר... רק הפתיח זה עמוד וחצי. מה הסיכום של מה... בתקציר, תמצי. יבאר, יקשה 3 פשוט על הרן, יתרץ את הרן בזה. כאילו, הפתיח הזה זה עמוד וחצי, בכתב קטן. כן, זה שיעורים של 9 שעות. אז פעם אחת היה איזה כינוס וגדול, לא כיבדו אותו כיאות, אז באו להתנצל. באו להתנצל שלא זה. אז הוא אומר שהוא אצלו אין עניין של כבוד. לא בגלל שהוא בא לנו, ופשוט גמרנו, כל אדם יש לו מכסת כבוד מסוימת שיכול למלא. הוא כבר בצעירותו קיבל את כל הכבוד שבעולם, וזהו, וכבר מאז שום כבוד לא משחק. לא כשזה חסר ולא כשזה יש, זה כבר זהו. זה כמו שאתה שבע, שבע לגמרי, אז אתה לא יכול לאכול, לא משנה לאכול. אז ככה, מה היה? הוא היה דיין בבית דין של רב חיים מויזר. הוא היה דיין אצל רב חיים מויזר גוז'נסקי. הוא היה דיין אצל רב חיים מויזר בווילנה, הוא היה בן 19. הוא היה בן 19, הוא היה דיין אצל רב חיים מויזר. והוא היה זה מופלא, בגיש. הוא היה אבא, לא משנה. אפשר לגמור כל השיעור רק על הרב גוסמן. אבל הוא ממש, בכנסייה הגדולה של אגודת ישראל, הוא נכנס גם כן. הוא בא, נדחק ככה בסוף, הוא נכנס ככה מאחור הזה. אז נכנס ממש מאחורה, בקצה האולם הוא נכנס. בחיימויזר ראה אותו, ראה אותו נעמד. בחיימויזר ישב שם, בחיימויזר נעמד, אז מי לא נעמד? חופץ חיים נעמד, כולם נעמדו, כולם נעמדו. כל השולחן כבוד עומד, אז כל הזה, עומד כל הכנסייה הגדולה של אגוד ישראל, עומד לכבודו של דיין בן 19. אז הוא אומר שזהו, מאותו רגע, אין לו תאוות כבוד. שום כבוד אינו לו בעל ערך, ושום כבוד לא חסר לו. אז זה רק לסבר את האוזן, אתם מבינים מה זה יתרו? עכשיו אומר ככה, אומר הזוהר הקדוש, אתם מבינים מה זה ינקי ובינו? שקדוש ברוך אומר ליענקי ובינו, אנוכי ירד עמך מצרים. אתם מבין? אילו, כתוב שם בזוהר הקדוש ככה, אילו היו יודעים הבריות את מעלתו של יעקב, בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא, אנוכי ירד עמך מצרים, ואנוכי הלכה גם עלו, היו מלחכים את האפר 3 פרסאות סמוך לקברו. אתם מבינים? מלחכים את האפר 3 פרסאות סמוך לקברו, אילו היו יודעים את עוצם קדושתו של יעקב בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא, אנוכי ירד עמך מצרימה. חושבים שהקדוש ברוך הוא יורד למצרים, אז חושבים שהכל נשאר במקום, כיסא כבוד במקומו, שרפים במקומם, חיות במקומם, אופנים במקומם, הכל כן, רק הקדוש ברוך הוא לוקח תרמיל ויוצא לגלות, אין דבר כזה. אם הקדוש ברוך הוא יוצא לגלות, הכל יוצא לגלות. שום דבר לא במקום. הכל זז. שום דבר לא נותר על עומדו. כשאומה יוצאת לגלות, וקדוש ברוך הוא יוצא לגלות איתה, הכל זז. הכל זז. אז יחזקאל אומר להם, אומר הזוהר הקדוש, יחזקאל אומר להם, מה אתם נשברים? המראה חונכת, אתם לא מבינים. אתם לא מבינים, גלות, ברגע שיש פגיעה, זה הזמן לומר קדיש. אתם צריכים להבין שעם הפגיעה, כשהקדוש ברוך הוא פוגע בך, הוא נפגע איתך. על השאלה איפה היה הקדוש ברוך הוא במסופות אושוויץ, התשובה הפשוטה היא, הקדוש ברוך הוא נשרף בכבשן, מתיימר בתמרות עשן, שם היה הקדוש ברוך הוא. לכן אומרים קדש, כשאדם סופג את הכאב הכי גדול שיכול, אז מה הוא עושה? הוא אומר, יתגדל ויתקדש מרבה, הוא מבין עד כמה הקדוש ברוך הוא נפגע, עד כמה נפגע הופעת מלכות השם, עד כמה הקדוש ברוך הוא כביכול נפגע. אז בזה אנחנו עסוקים, בהגדלת שם שמיים, בהגדלת שם שמיים, מה שכתוב שבנפש החיים על התפילה. בזה אנחנו עסוקים, אז זה מה שיחזקאל מנסה לעשות. להגיד לרבותיי, אתם לוקחים את הגלות לא נכון, הקדוש ברוך הוא לא זרק אתכם לכלבים, הקדוש ברוך הוא הולך איתכם, למענכם שולחתי בבלה, לא שלחתי בבלה, שולחתי בבלה. נקוב והוצאתי איתכם, לא והוצאתי אתכם, והוצאתי איתכם, כל היסוד של כל החשבון שם ששכינה בגלות. לא האמינו לו. תראה איפה אנחנו נמצאים, הקדוש ברוך הוא איתנו, תראה איך אנחנו נראים, הקדוש ברוך הוא איתנו. אז לא היה לייחס כברירה. לא היה לייחס כברירה, הוא היה צריך להגיד להם, אני אומר לכם שקדוש ברוך הוא, תראו מה אני רואה. תראו מה אני רואה, אני רואה מורות אלוקים. אני רואה איך הכל זז, אני רואה ששום דבר לא עומד במקום. כל פרק א' ביחזקאל, אומר הזוהר הקדוש, כל פרק א' ביחזקאל נועד לקבוע בלבבות את היחס הנכון לגלות, את העיקרון שבכל צרתם לא בוו, לא צר, לא באלף, לא צר לא, אלא לא בוו, בכל צרתם לא צר. העיקרון הזה מהפך את כל היחס לגלות. במקום שנהיה מלאי כעס על הקדוש ברוך הוא, במקום שנלך ונתרחק מהקדוש ברוך הוא, במקום שנהיה מלאי טינה על מי שעשה לנו את זה, אנחנו מלאי רחמים על המציאות האלוקית שמתדרדרת עמנו. לא למענכם אני עושה, למען שמי הגדול המחולל בגויים, וגם אנחנו לא למעננו אנחנו עושים, אלא למען שמך הגדול המחולל בגויים. ההכרה הזאת ששמנו מחולל בגויים, גם שמו מחולל בגויים, ועם המפתח שעובדת גם צברו של המלך נמשך, המשל הזה שמובע בחזל, שיש לי מפתח לפלטרין, מפתח קטנה לפלטרין, ששלא טובד, אז כשר, המלך קושר אותה לצברו, מה שמובע במערל, בתחילת נצח. זה היסודות שמניח, זה היסודות שמניח יחזקאל בפרק א'. אתם יודעים מתי יחזקאל הפסיק? כתוב בזוהר הקדוש, באותה שעה, שנקבע בליבם של ההמון, שאכן הקדוש ברוך הוא איתם, שמראה יכון הכה, קיבלו על עצמם, כך מסיים, רציתי להביא פריס הלוי, בסוף שכחתי להביא את זה, יש פה פריס הלוי, תראו בתחילת, מה? תחילת ברית הלוי, אולי פרק ב' בברית הלוי. פרק א' מדבר על מהות של מיטה, שזה לטוב לנו וכו', פרק ב' עוסק, אני חושב, בגלות. תחילת ברית, פרק ב' או ג', נראה לי שזה פרק ב', תחילת ברית הלוי. בסוף, הקדש של פסח ותשע, בסוף 15 פרקים, 16 פרקים, זה קצת הולך ומסתבך אחר כך. זה קצת הולך ומסתבך, אבל פרק ב' עוד אפשר לקרוא ככה, זה רק זוהר. הוא עוד לא מסביר כלום, זה זוהר, אפשר להבין, אפשר לא להבין כלום, אפשר להבין שלא מבינים כלום, אפשר לא להבין שלא מבינים כלום, אפשר גם לקרוא כאילו הכל בסדר. אז הוא אומר שבאותה רגע, באותו זמן, זהו, כשנקבע בליבם, שכן השכינה איתם, קיבלו על עצמם, בראות הדליבה, למסור את הנפש על קדושת השם. מי שרוצה לדעת, מניין נמשכים הכוחות של מסירות הנפש, של כלל ישראל במשך אלפי שנות גלות על ייחוד השם, מניין שאבה האומה כוחות, מה הרגע שבו בקע באומה מעיין מסירות הנפש הזה, אז מגלה הזוהר הקדוש את הסוד הזה. זהו, זה הרגע הזה. סוף פרק א' יחזקאל. הרגע הזה שנקבע באומה עד כמה הקדוש ברוך הוא איתנו בגלות, הרגע הזה שנקבע באומה היחס הנכון לגלות, שזה לא יוצר דיסטנס, מרחק, בינינו ובין הקדוש ברוך הוא, אלא אדרבה, זה מקרב. כתוב טוב הנורא, כתוב גילה ערוותה, כתוב, איך כתוב שם באיכה? כתוב שם שגילה ערוותה. אז חז"ל אמרו שכשנכנסו הגויים להיכל, ראו את הקרובים שהם מחובקים כמר איש ולהיות, כאיש המעורה בבת לוויתו, המצב האופטימלי, המצב האידיאלי של הקרובים. אז הגמור שואל בבאס, הגמור שואל איך זה יכול להיות, הרי כתוב שכשהיו עושים רצון של מקום, הקרובים היו נדבקים, ממש ככה מחובקים בגלל. כשלא היו עושים, היו מתחקים, וגם לאט לאט מצדדים, עד כמעט כאילו גב אל גב, חס ושלום, אף פעם לא גב אל גב, אבל כמעט כאילו גב אל גב. עכשיו בשעת החורבן, זה שיא הריחוק, איך יכול להיות? אז יש כמה שתות בראשונים, יש ראשונים שאומרים שם, נס, זה שלילה. כדי, גם ככה, הקדוש ברוך הוא כך מכה את האומה, שהוא גם רצה, הרי זה מה שכתוב, שהגויים יצאו משם, נושאים את הקרובים שהם מחובקים, ואומרים, איזה צבועה האומה הזאת, לא רק שהיא מחזיקה עבוד אזורה בבית קודשי הקודשים שלה, היא אפילו מחזיקה עבוד אזורה של הרייס, עבוד אזורה שמעורר את הסיטואציה של הריות, של איש המעורה בבת לוויתו. ככה, זה הגדיל את חילול השם. אבל יש גם אחרים, יש ראשי משורים אחרת, שזה היה נס לטובה. אז לא זוכר. אני זוכר ששמעתי את זה מרב צבי, אני לא זוכר. אולי גם יש איזה מסוד בצמח צדק או משהו כזה. אבל כאילו, עד הרבה, בשעה שקדוש ברוך הוא מכה את הגלות, זה עומק האהבה. זהו, תחילת הגלות זה סוף הריחוק. תחילת הגלות זה סוף הריחוק. עכשיו מתחיל הסוף הטוב. הסוף הנורא של הגלות זה תחילת הקץ. הגלות זה הכנה לגאולה. זה תחילת הטיפול האלוקי. זה תחילת ההתערבות של הקדוש ברוך הוא במצב המדורדר שאנחנו לא הצלחנו לעצור. זהו, עכשיו הקדוש ברוך הוא נכנס לתמונה. השם למבול ישב, זה עכשיו מתחיל הסדר של השם עוז למות אל שבר תמו בשלום. אבל בשביל לעמוד בתחנה הזאת, יחזקאל צריך לעשות כל מה שהוא עשה. בשנייה! אבל בשנייה, ברגע שנקבע בליבם היחס הנכון לגלות, נקבע בליבם התובנה שהקדוש ברוך הוא איתם בגלות, נקבע בליבם הנכונות למסור את הנפש של קדושת השם, באותה שנייה בדיוק יחזקאל לא צריך. יותר מזה לא צריך לגלות. כל מה שיחזקאל גילה והתנהג בצורה שלא מקובלת אצל נביאי השם לגלות מה שהם רואים, כל זה היה בשביל להציל את האומה. כמו המשל של אדמור הזקן, ככה, שהיה צריך להסביר לאחד המתנגדים על העניינה של החסידות, למה לגלות כל כך בפנימיות התורה, דברים שראוי להסתיר אותם, וכו' וכו' וכו'. אתם יודעים שכתוב ברב שיקח דורות לתקן את הכימותים שהתקמתו בנפש האומה, מה שהחסידות עשתה. הרב לא מבקר, רק מסביר את ההשלכות של זה. מה שהחסידות מסרה, רזי תורה להמון, זה גורם כאלה עיוותים שיקח הרבה דורות לתקן את הדבר הזה. אולי זה היה צריך לעשות, אבל גם החסידות ידעה שזה. אדמור הזקן ידע איזה קיטורגיה של התניא וכתיבת וכו' 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 וכו'. אבל עשו את זה כדי להציל. אז פעם שאלו את אדמור הזקן הזה, אז הוא הביא את המשל, זה נקרא טיוטס קיסטם, הוא הביא את המשל מבין המלך שהיה חולה, שהפתרון היחיד להציל אותו היה לשחוק את המרגלית שיש בה, איזה אחד, איזה רופא, זקן, נתן לצחת לשחוק את המרגלית שהייתה הייתה מרגלית אבן יקרה בראש כתרו של המלך, ולטחון את זה עדי כיתב, ואז מזה לעשות משקה שיועיל אולי להבריא את בן המלך. ככה זה היה המשל שאדמור הזקן סיפר. בכל אופן, הבעיה של אדמור הזקן הייתה שבאמת, נכון, אנחנו פה שוחקים את המרגלית שנמצאת בכתרו של המלך, אבל זה עושים בשביל להציל את האומה. זה מה שיחזקאל עושה פרק א'. זה פשט בפרק א' ביחזקאל. שמה? יכול להיות שצריך לחזור, שצריך לחזור, יכול להיות שכל פעם שאומה נחלה שצריכים לחזק את זה. אני חושב ששבע שנים לפני כן לא צריך את זה. כשיוצאים הילדים הללו, אפשר להשיג את זה גם בדרך אחרת. בדעת אלוקים, באמון, בצדקות. כשאדם חי בחטא, אז איך מצטער למציאות אלוקית? כשאדם חוטא, איך מצטער למציאות אלוקית? הקדוש ברוך הוא שונא אותו. אם נגיד שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, זה אסון. אם הקדוש ברוך הוא אוהב אותי בתור חוטא ופושע, אז אולי הקדוש ברוך הוא גם אוהב את החטאים ואת הפשעים. הציור האמיתי, כשאדם חי בחטא, הציור האמיתי הוא שהקדוש ברוך הוא רחוק. ולא רק רחוק. רחוק הכוונה גם מנוכר, מחזיק ביד עלה, נבוט, ורק מחפש איפה לפרק לי את הצורה. וזה ציור אמיתי ונכון. וכך ראוי החוטא שיצייר את האלוקות. בא רב אומר שהבינה יותר שלמה ומתוקה של דעת אלוקים זה להכיר שהמציאות האלוקית היא כמו נשמה שמחיה את הגוף. הנשמה לא מתאמרת בגוף, היא רוצה להחיות את הגוף. כה יהיה דברי כמו גשם, נכון? עד שיבוא את הארץ בולידה ויפריחה. טוב, אבל בשביל להגיע לדעת אלוקים כזאת צריכים לטהר את החיים. כשהחיים מטוהרים, אז אפשר להתייחס לקדוש ברוך הוא שהוא נשמה המחיה, ולא אל זר חיצוני שמחפש איפה לתקוע אותנו בפינה, אלא נשמה שמחיה, שהיא מעוררת כוחות, שהיא מפריחה בנו כוחות. כשאדם משתמש בכל הכוחות שלו לרע, איך אפשר להסביר לו שקדוש ברוך הוא הכוח שמניע אותו? הקדוש ברוך הוא חוטא כמוני? אז לא תתכן דעת אלוקים כזאת. דעת אלוקים חייבת להצטייר בתור מישהו מרוחק שמחפש איפה לתקוע אותי על מה שעשיתי אתמול. אבל כשאדם חי בטהרה, חי בקרבת אלוקים, אז המציאות אלוקית מצוירת לא אחרת לגמרי. כל דעת אלוקים משתנה. את מה שיחזקאל מרוויח בעת היציאה לגלות, דרך המציאות הנוראה הזאת, מרוויח יאשיה שתי דורות קודם בפעולה שהוא פועל על, 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 על ילדי ירושלים. ילדי ירושלים, דניאל, חנניה, מישואל ועזריה, ילדי ירושלים המובחרים הללו, המסולאים בפז הללו, הם ספגו לרוחם לא את התרבות המאוחרת. הם גדלו על ברכי יאשיה. הם גדלו על ברכי הסגנון של יאשיה. הם מושפעים מיושיהו הרבה יותר ממה שהם מושפעים מהמלכים שבאו אחריו, יחז ויקים וכו' וכו' וכו'. הם גדלו על ברכי התרבות הזאת. בשעה שהגלות מתחילה, הם סופגים אותה בצורה הכי נכונה שיש. הם לא מתמלאים בכעס, בטרוניה, בריחוק, בתחושת ניכור כלפי האל המתנקר, אלא הם פוגשים את הגלות בצורה הכי נכונה שיש. גם יחוניה עצמו, כשהוא מקבל לעצמו את עול הגלות, כשהוא מחליט לא להילחם על מנת לשמור על המקדש, על מנת להמשיך עוד קצת לאומה, לדופק החיים של אומה, לפעול את פעולתו, והוא מוכן לצאת לגלות, גם הוא איפשהו, זה לא קנייה, זה קבלה, הוא מבין, הוא מפסיק להילחם בקדוש ברוך הוא. הפסקת המלחמה שלו עם נבוכדנצר, הנכונות שלו לצאת ככה, אסור בנחושתיים לגלות בלי מלחמה, זה איזושהי קנייה לא כלפי נבוכדנצר, קנייה כלפי מי ששלח את נבוכדנצר, קנייה כלפי הנהגה האלוקית. אחרי חצי שנה ירמיה כבר מתגעגע אליו. דודאי תאנים טובות. המפגש הנכון עם הגלות, המפגש הנכון עם העונש, המפגש הנכון עם היסורים, חביב עם היסורים. כתוב שם מי זה היה? מי זה שנידו תוך חמי ישראל? רשו בן גמליאל. נכון, רשו בן גמליאל. שאומרים לו זה. אז נכנסים חמי ישראל. מי זה שנידו תוך חמי ישראל? מי? רבי אליעזר בן הורקנוס. רבי אליעזר בן הורקנוס, שנכנסים אליו חכמי ישראל לנחם אותו, שפשט תירתו, אז אומרים לו, נחמים אותו בכל מיני תנחומים, אומרים לו, יקרת לנו מטיפה של גשמים, יקרת לנו מאב ואם, יקרת לנו מגלגל חמה, רק בקיבה. הוא התלמיד הצעיר הזה אומר לו שם שחביב מסורים. אז הוא אומר להם שם, שמחוני, שמחו תמיד אותי, ואשמע דברי עקיבא חברכם. אני רוצה לשמוע את התנחומים הללו. חביבים מסורים, אל תנסו להטות אותי לסוגיות אחרות. כשאדם מתייסר, הוא לא צריך להתנחם באיזשהו ממתק, או להתנחם ביסורים עצמה, להבין מה זה יסורים. להבין מה זה יסורים. איך לזהות את טביעות האצבע של הקדוש ברוך הוא ביסורים, לא לחפש אלוקות מחוץ ליסורים. כשאדם מונח ביסורים, אז הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו דרך היסורים. קרא עליי מועד לשבור בחוריי, זה מועד. זה סוג של התוועדות עם הקדוש ברוך הוא. זה התוועדות שפשרה לשבור בחוריי. זה פשרה של ההתוועדות הזאת. זה סוג של מפגש. אפשר להיפגש עם הקדוש ברוך הוא דרך מועד של זמן חירותנו, דרך מועד של זמן שמחתנו, דרך מועד של... אבל יש גם התוועדות עם הקדוש ברוך הוא שהתוכן של ההתוועדות זה לשבור בחוריי. קרא עליי מועד לשבור בחוריי. ובשבר הבחורים אנחנו מחפשים את פועל יד השם, ופה פוגשים את הקדוש ברוך הוא. את אהבתו של הקדוש ברוך הוא, את קרבתו של הקדוש ברוך הוא, הטוב המסותר בעומק הרע של הגלות, את חסד השם שמונח בגלות, את חסד השם שמובע במבול. כשזה היחס הנכון, אז בגלות מתחיל הבניין. דניאל, חנניה, מישואל ועזריה, ילדי ירושלים הללו, שחונכו על ברכי התרבות של יאשיהו, ברגע שמתחיל הגלות, הם עושים עם הגלות בדיוק מה שקדוש ברוך הוא רצה שיעשו איתה. האומה היא תצטרך הרבה יותר עזרה בהמשך בשביל זה. שהאומה תצא לגלות, היא תצטרך את פרק א' ביחזקאל. היא תצטרך את כל הגילויים הנוראים הללו כדי לקבוע בלב את היחס הנכון לגלות, את הנכונות למסור את הנפש של קדושת השם מתוך הכרה שקדוש ברוך הוא יוצא איתנו לגלות. אבל המובחרים הללו, הסנוניות הראשונות הללו, הם לא זקוקים לזה. הם כבר כל זה קבוע בליבם מעוצם הפעולה שכבר פעל יאשיהו שתי דורות קודם לכן. אז אם ניכר הדבר על פניו שפעולתו של יאשיהו הייתה אפיזודה חולפת ולא לא השיגה את מטרתה, או שתי דורות קודם לכן חזקיהו המלך, לא, זה פעל את פעולתו. ברגע שהתחילה הגלות, האומה שינתה כיוון לגמרי. עכשיו יאשיהו קוצר את הפירות שהוא שתל שתי דורות קודם לכן. בהתנהלות הללו, בהתנהלות הזאת של ילדי ירושלים, בנאמנות הזאת של ילדי ירושלים, ואחר כך של האומה, האומה שהולכת בעקבותיהם, בנאמנות הזאת הקדוש ברוך הוא המגלה אותה בפרשנות הנכונה למשמעותה של הגלות, קוצר יאשיהו את פרי עמלו שנים קודם לכן. טוב יקיריי, היום בערב